ועל דרך הפשט, ועל דרך הפשט אמר הגאון רב סעדיה, מביא את פירוש רב סעדיה גאון על הפסוק הזה, מה זה על פי שניים עדים או שלושה עדים? על דרך הפשט. אמר הגאון רב סעדיה, שניים עדים או שלושה מקבלי עדות השניים. שניים עדים, מה זה או שלושה? או שלושה מקבלי עדות השניים. אומר הרמב"ן, ואין בה כתוב קבלת עדות, רק עדים. אבל כמדומה לי שטעה גאון בדינו, כי עדות דיני נפשות לא תקובל רק בפני סנהדרין של 23. זאת אומרת, הרמב"ן הבין את הרבין, את הרב סעדיה גאון כך, שיש פה חידוש בפסוק. על דרך הפשט, עדות, אפילו של עדות, אפילו עדות נפשות, יכולה להתקבל בבית דין של שלושה. אין צורך כדי לקבל את העדות בית דין של 23. הגם שבית דין של 23 דן דיני נפשות, דווקא של 23, בית דין של שלושה לא יכול לדון דיני נפשות, כמו שכתוב במשנה, אבל את קבלת העדות של דיני נפשות יכול לקבל גם בית דין של שלושה. ועל זה כותב הרמב"ן, כי מדומה לי שטעה הגאון בדינו, כי עדות דיני נפשות לא תקובל רק בפני סנהדרין של 23. אז מחלוקת, כן, לכאורה, בין הרב סעדיה גאון לבין הרמב"ן. הר"ן בחידושים טען שלמעשה שיטת רש"י היא גם כן כמו רב סעדיה גאון. רש"י, בסוף הפרק הראשון שלנו, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת כך, אמר רבי יוחנן, אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה ובעלי חוכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים ויודעים בשבעים לשון, שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן. שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן. אז צריך שבסנהדרין ישבו דיינים שהם יודעים בשבעים לשון. שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן. מה יש? כתוב ברש"י, מפי המתורגמן, כשבאים עדי לועזים להעיד בפניהם, לא יצטרכו להעמיד מליצים ביניהם. כשיבואו עדים שיעידו לא בלשון שהדיינים מבינים, בלשון לעז, אז לא יצטרכו להעמיד מליצים ביניהם. מדוע? דאב אלי עד מפי עד. אם יצטרכו להעמיד מתורגמן ביניהם, אז זה בעיה של עד מפי עד. אי אפשר לדון על סמך עד ששמע מעד אחר. יש פה בעיה של עד מפי עד. כך כתוב ברש"י. בעמוד ב' אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, כל עיר שאין בה שניים לדבר ואחד לשמוע, אין מושיבים בסנהדרין. כל עיר שאין בה שניים לדבר ואחד לשמוע, אין מושיבים בסנהדרין. כתוב ברש"י, שניים לדבר בשבעים לשון, ואחד לשמוע שיהיה מבין בשבעים לשון, אף על פי שאינו יודע להשיב. אז צריכים מינימום שלושה אנשים שהם לפחות יוכלו להבין גם לשון אחרת. 70 לשון יכולים להבין לשון אחרת. מדוע? מדוע? אז כתוב ברן בחידושים כך. אומר הרן, כל עיר שאין בה שניים לדבר ואחד לשמוע, אין בו 70 בסנהדרין, פירש רש"י ז"ל, שניים לדבר בשבעים לשון, ואחד שאינו יודע לדבר על לשונות, אלא שמבין כל מה שהם אומרים. טוב, זה כתוב ברש"י. אבל הר"ן מלמד אותנו פשט ברש"י. כדי שאילו השלושה יוכלו לקבל עדות העדים שיעידו באיזה לשון מילה לשונות. כדי שאלו השלושה יוכלו לקבל עדות העדים שיעידו באיזה לשון מילה לשונות. ולפי פירושו, אומר הר"ן, משמע דבית דין של שלושה יכולים לקבל עדות של דיני נפשות. אתה לא מצריך שכל הסנהדרין תדע לדבר, תדע, או אפילו תדע להבין את הלשון, את לשון הלעז. אתה מצריך שיהיו שלושה שיוכלו להבין את מה שאדם מדבר גם בלשון אחרת. צריכים להיות בקיאים מ-70 לשון. אבל אתה לא מצריך שכל הסנהדרין תדע את זה. אומר הר"ן, ואינו במשמע, בוודאי כל הבית דין הצריכים בגמר דין, צריכים הם בקבלת עדות. ילקח משמע, בכל הבית דין צריכים שידעו לדבר ב-70 לשון, ושכולן יקבלו העדות מדיני נפשות. וכן דעת הרמב״ם ז"ל בפרק שני מלכות סנהדרין. זאת אומרת, אותה מחלוקת שראינו לכאורה בין הרמב״ן לבין הרב סעדיה גאון, אותה מחלוקת נחלק פה לכאורה הר"ן עם רש"י. ברש"י הוא מבין שבאמת מספיק שיהיו שלושה שיוכלו לקבל את העדות. הם צריכים להיות בקיאים ב-70 לשון. אין צורך שכל הסנהדרין תהיה בקיאה ב-70 לשון. אבל הר"ן סובר לא כך. צריך שכל הסנהדרין שהם גומרים את הדין צריכים להיות בקבלת העדות. ילקח משמע שכל הבית דין צריכים שידעו לדבר ב-70 לשון. ילקח משמע שכל הבית דין צריכים שידעו לדבר ב-70 לשון. האמת היא שיש מקום להעיר על רש"י. רש"י, שכפי שרואים שהוא סובר, כך כל פנים מבין הר"ן, שמספיק שיהיו שלושה שיבינו. אז לכאורה, הרי רש"י עצמו בעמוד א', כמו שראינו, הוא אמר שלמה צריכים שיהיו בקיאים ב-70 לשון, כתוב בגמרא, כדי שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי המתורגמן. אמר רש"י, מה הבעיה שהיא תשמע מפי המתורגמן? אמר רש"י, זה בעיה של עד מפי עד. אז לכאורה היה מקום לשאול, נו, ואחרי ששלושה קיבלו את העדות, לשיטתו הרי מספיק ששלושה יקבלו את העדות, של אותם עדים, עדי לעז. אבל שאר הסנהדרין הרי לא מבינים את הלשון הזאת. כלומר, הם לא צריכים להבין את הלשון הזאת. אז איך זה באמת מועיל? מה הועלת? אם אתה סובר שכשזה מפי המתורגמן, אז יש לך בעיה של עד מפי עד, אז עכשיו שלושה דיינים שמעו, והם מבינים. הם מבינים את הלשון הזאת. אבל עדיין נשאלת השאלה איך תדון כל הסנהדרין בעדות הזאת. זה עדיין שאלה שצריכים לשאול. לפי שיטת רש"י, איך כל הסנהדרין תוכל לדון בעדות הזאת, כשהיא איננה מבינה את העדות? אלא מה תגיד? היא שומעת מפי השלושה. נו, אז לאן נעלמה הלכה של עד מפי עד? לאן נעלמה הלכה של עד מפי עד? אז מורחים לומר ברש"י. מורחים לומר ברש"י שהפירוש הוא כך, שאחרי שהשלושה האלה קיבלו, קבלת העדות זה לא רק שמיעה של העדות. קבלת העדות היא פסק, כשהם מקבלים את העדות, זה פסק דין על קבלת העדות. פסק דין על קבלת העדות. וכשיש פסק דין על קבלת העדות, אז ממילא כבר אין פה בעיה של עד מפי עד, על דרך מה שמצאנו בתוספות בכתובות. בתוספות בכתובות, התוספות העירו שעדים החתומים על השטר, לשון הגמרא בגיטין, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. זאת אומרת, עדות בשטר היא עדות. כשבאים להעיד על מה שכתוב בשטר, מפורש במשנה ובאבטרה שזה אפשרי. יכולים עדים להעיד שהם ראו שטר, ועל סמך העדות שלהם אנחנו נקבל את העדות. למה אין פה שאלה של עד מפי עד? אומר התוספות, ראינו עדות שנחקרה בבית דין. מה המשמעות של הדברים? שטר זה לא רק עדות. שטר זה פסק דין על קבלת עדות. זה פסק דין על קבלת, הם מעידים על פסק דין. הם לא מעידים מפי העדים. הם מעידים על פסק דין, ועדות על פסק דין מתקבלת. כאין זה מצאנו לרבנו יונה. בבבא בתרא, בדף קס"ה, הגמרא אומרת ששניים שמעידים, אחד העיד בבית דין אחד, ושני העיד בבית דין אחר. יכולים שני בתי הדינים להצטרף ולפסוק דין על סמך העדות של שני העדים. שואל שם הרבנו יונה, לכאורה זה עד מפי עד? עד מפי עד? איך הבית דין יודע, איך הבית דין בחיפה יודע מה שהעיד אותו העד בירושלים? ואיך הבית דין בירושלים מעיד על מה, על מה ש... זאת אומרת, איך הבית דין בירושלים יודע על מה שהעיד העד בחיפה? התשובה היא, החיבור של שני העדים האלה הוא לא חיבור שבו העד, בו הבית דין מספר. הבית דין, על יסוד זה שיש פסק על קבלת העדות של העד, זה צירוף של פסק. זה צירוף של פסק. כך אומר רבנו יונה כדי לפתור את הבעיה שם. על כל פנים, לכאורה, זה חייבים לומר ברש"י, שהשלושה האלה שמקבלים את העדות, שלפי לדעת רש"י גם בעדות נפשות, שלושה יכולים לקבל עדות, אז הבית דין יכול לפסוק על פיהם, ואין פה לא שאלה של עד מפי עד שרש"י עורר אותה בעמוד א', כמו שהסברנו, ולמעשה יש פה בעיה נוספת. יש פה בעיה, חוץ, מלבד הבעיה של עד מפי עד, יש פה בעיה אחרת של אין עד נעשה דיין. זאת אומרת, אם הם עדים, אותם הדיינים, הם לא יכולים לדון על מה שהוא עד בפניהם. אין, יש לנו הלכה של אין עד נעשה דיין. איך הם יכולים לשמש כדיינים על העדות, על העדות הזאת, אם הם העידו עליה? אלא התשובה היא באותו סגנון. על פי אותו סגנון. זה, הם לא מעידים. הם לא מעידים. הם קיבלו את העדות, יש פה פסק דין, ועכשיו הפסק דין הזה עובר לבית הדין, כפסק דין. זה לא עדות. יש פסק דין על קבלת עדות. כך לכאורה צריכים לומר ברש"י. מהו ההסבר במחלוקת הזאת שבין הרבן לרב סעדיה גאון? רב סעדיה גאון אומר שעדות נפשות יכולה להתקבל גם בבית דין של שלושה. ההלכה הזאת שדיני נפשות צריכים 23, צריך לומר לפי רב סעדיה גאון, זה הלכה בדין. אבל העדות, בשביל לקבל עדות, אין צורך בדין של 23. לעומת זאת, הרמב"ן והר"ן, הם סוברים שההלכה הזאת של בית דין של 23, שצריך לדון דיני נפשות, גם קבלת העדות היא חלק מהדין. קבלת העדות היא חלק מהדין. וכמעט שיש לזה ראיה בגמרא בראש השנה. הגמרא בראש השנה, יש, הגמרא אומרת הרי קבלת עדות כתחילת דין דן. שם הסוגיה עוסקת בשאלה אם קיבלו עדים, כן? קבלת עדות הייתה בלילה, היא מועלת או לא מועלת. אז אתה אומר, הלשון של הגמרא, קבלת עדות כתחילת דין דן. אז כיוון שזה תחילת דין, אז ממילא זה חלק מהדין? אם זה חלק מהדין, ואתה אומר שבדיני נפשות צריך 23, אז ממילא גם קבלת העדות היא תחילת הדין. אם היא תחילת הדין, היא צריכה 23. החולקים, רב סעדיה גאון ורש"י, יגידו ששם דנים לגבי הדין המיוחד הזה של שהתחלת הדין צריכה להיות ביום, כמו שאנחנו אומרים, לא בלילה. אבל העניין של קבלת העדות זו עדיין לא גוף הדין. כך לכאורה היה מקום לומר. כך לכאורה היה מקום לומר. המנחת חינוך במצווה תף סמך דלת הקשה על שיטת הרמב"ן, קושייה חזקה. מגמרא וסנהדרין. הגמרא וסנהדרין בדף קי"ב שם הדיון לגבי דין עיר הנידחת. המשנה הראשונה אמרה, אין עושין עיר הנידחת, אלא בבית דין של 71. דין עיר הנידחת זה בבית דין של 71. כתוב בגמרא, כתוב במשנה יותר נכון, קודם כל, אין עושים עיר הנידחת עד שיודח רובה. זאת אומרת, כל עוד זה לא רוב העיר שעבדו עבודה זרה, אז הם נידונים כיחידים. דנים אותם בסקילה, אומרת המשנה, וממונם פלט. הדין הזה ששרפת את העיר ואת כל שללה, תקבוץ את תוך חובב, שרפת, הדין הזה זה רק שרוב העיר עובדים עבודה זרה. אבל אם זה לא רוב העיר, אם זה לא רוב העיר, אין דין עיר הנידחת. כך כתוב במשנה. שואלת הגמרא, איך יעבדינן? למה יעשה? איך אתה דן? הרי עבדו עבודה זרה, אבל איך אתה דן אותם? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, דנים וחובשים. יש לך עיר שעבדו בעבודה זרה, אבל אתה צריך לדעת כמה עבדו. ואתה לא יכול לדעת כמה עבדו, אלא אם כן תדון כל אחד ואחד, אם הוא באמת עבד או לא עבד. יש שני עדים על כל אחד, צריך שני עדים. על כל אחד שעבד עבודה זרה, שני עדים והתראה, וקבלה של ההתראה. כל הפרטים האלה נצרכים. אז מה עושים? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, דנים וחובשים. זאת אומרת, דנים אחד, מביאים עדים שיתרו בו, עבד עבודה זרה, קיבל את ההתראה, ומכניסים אותו לכלא. למה? כי אנחנו צריכים לברר אם זה מיעוט או זה רוב. אז דנים וחובשים. אמר לאולה, נמצא אתה מענה דינן של אלו. אלא אמר אולה, דנים וסוקלים. לא מחכים. אחד, מצאנו אחד בעיר שעבד עבודה זרה, עובד עבודה זרה, משנה אומרת, בארבע מיטות, דינו וסקילה. סוקלים אותו. נו, אז איך תדון עיר הנידחת? הרי עיר הנידחת דינה וסייף. עובדי עיר הנידחת דינה וסייף. איך אתה דן? אומרת הגמרא, אלא, יתמר. רבי יוחנן אמר, דנים וסוקלים. וריש לקיש אמר, מרבים להם בתי דינים. במילים אחרות, ריש לקיש אומר, בבת אחת, דנים את כולם. דואגים שיהיו כמה בתי דינים בעיר, כדי שאפשר יהיה לדון את כולם בבת אחת, בעת ובעונה אחת, ואז, אם יתברר שרוב העיר עבד עבודה זרה, אז יפסקו עליהם דין של עיר הנידחת. אומרת הגמרא, איני, מה פירוש? איך תפסוק עליהם דין של עיר הנידחת? הרי אתה דן אותם, את כל אחד ואחד אתה דן ב-23. שהרי יכול להיות שהוא עובד עבודה זרה שדינו בסקילה. לא צריך בשביל זה סנדרין גדולה. גם אין לך כמה סנדריות גדולות. יש לך סנדרין אחת. איך תדון את כולם? אלא מה? תדן את כולם בסנדרין קטנה של 23. מרבים להם בתי דינים. ודנים את כולם בסנדריות קטנות. אז שואלת הגמרא, איני, ואמר רבי חמא בר יוסי, אמר רבי יושעיה, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא, איש ואישה אתה מוציא לשעריך, והיא אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך, איך אתה יכול לעשות את זה? הרי דין עיר הנידחת זה בבגין של 71. אלא מרבין להם בתי דינים, ומעיינים בדיניהם, ומסכינן להו לבית הדין הגדול, וגמרי להו לדיניו, וקט ללו. אז מה כתוב? מרבין להם בתי דינים, ומנעיינים בדיניהם, ומסכינן לו לבית הדין הגדול. מה הכוונה מסכינן לו לבית הדין הגדול? אחרי שקיבלנו עדויות על רובן ושימון ולוי ויהודה, והתברר לנו שכל האנשים האלה הם רוב העיר, קיבלנו את העדויות. אז אחר כך מה? התברר שזה רוב העיר. אני מעלה אותם לבית הדין הגדול בירושלים, ואני דן את כולם כדין עיר הנידחת, כי התברר לי שזה הרוב. וגומרים, הלשון של הגמרא, הוא מסכין על עובד הגדול, וגם רלאו לדיניו. גומרים את הדין. איפה הייתה קבלת העדות? התשובה, היא הייתה בסנהדרין הקטנה, שדנה כל אחד ואחד בפני עצמו. שם הייתה קבלת העדות. נו, ואיפה אתה גומר את הדין? אתה גומר את הדין בבית דין של 71 בירושלים. נו, אם אתה סובר כדעת הרמב"ן, שמי יכול לקבל עדות בדיני נפשות? רק בית דין שיכול לדון דיני נפשות. אבל בית דין של 3, כיוון שהוא לא יכול לדון דיני נפשות, הוא לא יכול לקבל גם עדות של דיני נפשות, אז תלך לפי אותו קו מחשבה, בית דין של 23, הוא הרי לא יכול לדון דין עיר הנידחת. מי שיכול לדון דין עיר הנידחת, זה רק בית דין של 71. אז איך בית דין של 23 מקבל את העדות על אותו אחד שהוא עבד עבודה זרה? הרי הוא לא יכול לדון אותה. לא יכול לדון אותה, מדין נראה נידחת. כך שואל המנחת חימו. על הרמב"ן. אז לכאורה כבר אמרו האחרונים שאפשר היה ליישב את השאלה הזאת, אפשר היה ליישב את השאלה הזאת עם דיוק בלשון הגמרא. בגמרא כתוב, מה המקור של הגמרא שבאמת עיר הנידחת צריכה בית דין של 71? זה הרי דיני נפשות. למה זה יוצא מן הכלל? אז הגמרא הביאה הדרשה, שהיא מופיעה אצלנו גם בסוגיה בדף ט"ז, בפרק ראשון, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא. איש אל שעריך. איש ואישה אתה מוציא לשעריך. ואי אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך. ואי אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך. אז ניתן לפרש מה שכתוב כאן בגמרא, זה, הרי במה הפסוק הזה עוסק? הפסוק הזה עוסק בהוצאה להורג של אותם אנשים שנתחייבו מיתה. בהוצאה להורג של אותם אנשים שנתחייבו מיתה. איש ואישה אתה מוציא לשעריך, אבל אין אתה מוציא את כל העיר כולה לשעריך. כל העיר כולה היא לא נידונת כמו פרטים, כמו איש ואישה. לה יש דין מיוחד. לה יש דין מיוחד. איזה דין? אז אומרת המשנה, נידונת ב-71. היא נידונת ב-71. אבל על מה כתוב שצריך בית דין של 71? על ההוצאה להורג. אז ממילא אפשר לומר שבאמת הדין של עיר הנידחת הוא דין שיכול להיות נידון גם בבית דין של 23. אלא ולכן זה לא שונה מכל דיני נפשות. ולכן יכול להיות שבגלל זה הגמרא אומרת שמעיינים בדינם גם בבית דין של 23 באותה עיר עצמה. רק גמר הדין, החיתוך של הדין, הביצוע, הוא צריך להיות בבית דין של 71. הוא צריך את החותמת של בית דין של 71. ומצאו לנכון לדייק את זה גם לשון הרמב״ם, בפרק ד' בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם כתב, אגם שאפשר להתווכח על הדיוק הזה, אבל כתוב ברמב״ם כך, כתוב ברמב״ם, כשהוא מביא את הדרשה של הגמרא, אז הוא אומר, והוצאת את האיש ההוא, את האישה ההיא, אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו. אומר הרמב״ם, יחידים נהרגים בבית דין של כל שער ושער, ואין המרובים נהרגים אלא בבית דין הגדול. אז היה מקום לדייק בלשון הרמב״ם, קופלים דייקו האחרונים, שכתוב כאן, יחידים נהרגים בבית דין של כל שער ושער, ואין המרובים נהרגים אלא בבית דין הגדול. אז הלשון נהרגים, אמרו שאפשר אולי לדייק ממנה, שהכוונה היא באמת, כמו שאמרנו, הביצוע של גזר הדין, החותמת לביצוע של גזר הדין, צריך בית דין גדול. אבל האמת, כל הדין יכול להיות בבית דין של 23. אבל תחילת ההלכה היא קצת נותנת מקום לחשוב אחרת. כי ההתחלה של אותה הלכה, הלכה ג', כתוב, אין דנים דין עיר הנידחת, אלא בית דין הגדול של 71. אלא מה? אתה יכול לומר שהסיפה יכול להיות מפרשת את מה שהוא מתכוון ברישא. כל מקום, זה דיוק שניסו לדייק האחרונים מלשון הרמב״ם. ומאידך גיסא, האור שמח, דייק מלשון הרמב״ם, בפרק י"ג בסנהדרין, כך. כתוב ברמב״ם. מי שנגמר דינו בבית דין, מי שנגמר דינו וברח, פרק י"ג הלכה ז', כותב הרמב״ם, מי שנגמר דינו וברח, הוא בא לבית דין אחר, אין סותרים את דינו, אלא כל מקום שיעמדו שניים, ויאמרו, מעידים אנו את איש פלוני, שנגמר דינו בבית דין פלוני, ופלוני ופלוני עידיו, הרי זה ייהרג. זאת אומרת, אדם שכבר בית דין דן אותו למיטה, דן אותו, מי שנגמר דינו, אלא מה? הוא ברח. ועכשיו תפסו אותו, והביאו אותו לפני בית דין אחר. אז אומר הרמב״ם, אין צורך לדון מחדש. במקרה הזה אין צורך לדון מחדש. בתנאי שיבואו עדים ויעידו. מעידים אנו את איש פלוני, שנגמר דינו בבית דין פלוני, הם מעידים שנגמר דינו בבית דין, הבית דין כבר פסק את הדין שלו, ופלוני הוא פלוני עדיו, ואז אומר הרמב״ם, אז בית הדין הזה שעכשיו הוא נמצא בפניו, הרי זה ייהרג. ממשיך הרמב״ם ואומר, במה דברים אמורים ברוצח? אבל שאר חייבי מיתות, עד שיבואו עדיו הראשונים ויעידו שנגמר דינו ויהרגו בידם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, זה גמרא, הגמרא אומרת שברוצח נתחדש שכל אדם יכול לבוא ולהעיד, או שני עדים יכולים לבוא להעיד על פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני, אבל בשאר חייבי מיתות צריך שהעדים האלה שעל פי עדותם דנו אותו שם בבית דין למיטה, הם יבואו עכשיו ויעידו לפני הבית דין החדש שבאמת נגמר דינו בבית דין פלוני, כן? ועל סמך זה אנחנו הורגים אותו. אומר הרמב״ם, מוסיף הרמב״ם תנאי, והוא שיעידו בבית דין של 23. והוא שיעידו בבית דין של 23. שואל האור שמח, בשום מקום ברמב״ם, בעדות דיני נפשות, הרמב״ם לא הדגיש שהעדות צריכה להיות לפני בית דין של 23. מה פתאום כאן, בהלכה הזאת, הרמב״ם מדגיש, מוסיף משפט, והוא שיעידו בבית דין של 23. אומר האור שמח, מכוח הדיוק הזה, ששיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם היא באמת כמו דעת רב סעדיה גאון. שאמר, כמו שראינו, רשי, שאמרו שאין צורך בבית דין של 23. אין צורך בבית דין של 23 כדי לדון דיני נפשות, כדי לקבל עדות בדיני נפשות. עדות בדיני נפשות יכולה להתקבל גם בבית דין שהוא בית דין רגיל. בית דין שהוא בית דין רגיל. בית דין של 3. הדין צריך להיות בבית דין של 23. הדיון הוא צריך להיות בית דין של 23. ההחלטה צריכה להיות בית דין של 23. אבל אבל קבלת העדות היא יכולה להיות גם בבית דין של 3. אז לכן הרמב"ם בשום מקום לא כתב לא הדגיש את הנקודה הזאת שהוא מדגיש כאן. נו, אז באמת, אז מה הביאור? למה כאן הוא כן דורש? למה כאן העדות כן נדרשת? אומר האור שמח, משום שכאן באמת העדות הזאת היא העדות, הרי הבית דין לא ידון בכלל. הבית דין לא ידון. על סמך העדות הזאת הוא ירוק, כי הרי מה אומרים לו העדים? הוא כבר נידון בבית דין פלוני. אז אומר האור שמח, לכן כאן העדות היא חלק, היא הפכה להיות הדין. היא מתפקדת פה כמו הדין עצמו. כיוון שהיא מתפקדת פה כמו הדין עצמו, לכן כאן צריך בית דין של 23. זה ההסבר של האור שמח. כל מקום, האור שמח נקט בדעת הרמב״ם, ששיטת הרמב״ם היא כדעת רב סעדיה גאון. היא כדעת רב סעדיה גאון. לעומת זאת, יש באחרונים ניסיון ללכת בהסבר דעת הרמב״ם בכיוון אחר. יש ברמב״ם ברמב"ם בסוגיות שלנו, הרמב"ם בפרק ה' בהלכות סנהדרין, כותב הרמב"ם, ידוע בהלכה י"ח, יחיד שהוא מומחה לרבים, אף על פי שהוא דן דיני ממונות יחידי, אין ההודעה בפניו הודעה בבית דין. יחיד שהוא מומחה לרבים, שהרמב״ם אמר, ידוע בפרק ב', אמר הרמב״ם, אחד שהיה מומחה לרבי, או שנטל רשות מבית דין, הרי זה מותר לו לדון יחידי. כותב הרמב״ם, אבל אינו חשוב בית דין. כן? אבל אינו חשוב בית דין. מצד אחד אומר הרמב״ם, מותר לו לדון יחידי, אבל מצד שני אומר הרמב״ם, הוא לא חשוב בית דין. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ח פרק ה', יחיד שהוא מומחה לרבי, אף על פי שהוא דן דיני ממונות יחידי, אין ההודעה בפניו הודעה בבית דין. ואפילו היה סמוך. ואפילו היה סמוך. אבל השלושה, אף על פי שאינם סמוכים, והרי הם אדיוטות, ואין אני קורא בהם אלוהים, הרי ההודעה בפניהם הודעה בבית דין. אז הרמב״ם אומר, יחיד באמת מומחה לרבי, דן דיני ממונות ביחידי, אבל ההודעה בפניו לא חשובה הודעה. ההודעה בפניו אינה הודעה. ואפילו היה סמוך. מה הדין של אותו יחיד שדן דיני ממונות יחידי? האם הוא יכול לקבל עדות? קבלת עדות בפניו. מועלת או לא מועלת? האם צריכים בית דין של שלושה לקבל את העדות? דווקא. אבל יחיד אינו יכול לקבל עדות? או שהוא יכול לקבל עדות? אז בשאלה הזאת יש מחלוקת באחרונים. השח כתב כמה מקומות, בסימן ג' ברמז ובסימן מ"ו, כותב השח, יחיד מומחה לדעת הרמב״ם, לא יכול לקבל עדות. כמו שהרמב״ם פוסק להלכה, שההודעה בפניו איננה הודעה, והרמב״ם אומר, יחיד שהוא מומחה לרבים, אף על פי שהוא דן דיני ממונות יחידי, אין ההודעה בפניו הודעה בבית דין. זה לא בית דין. הודעה היא הודעה בבית דין. והוא לא בית דין. כמו שהרמב״ם פסק פרק ב'. מותר לו לדון, אבל הוא לא בית דין. אז אומר השח, אם הוא לא בית דין, הוא לא יכול לקבל עדות. עדות יכולה להתקבל רק בבית דין. בית דין יכול לקבל עדות, אבל הוא לא בית דין, אז הוא לא יכול לקבל עדות. והנתיבות בסימן ג' אומר, מה זאת אומרת? איך אתה רוצה שהוא ידון? הרי איך אפשר לדון? אתה אומר, מותר לו לדון יחידי, איך הוא יכול לדון? אם הוא לא יקבל עדות, איך הוא ידון? מה תגיד? ששלושה יקבלו עדות, ועל סמך העדות שתתקבל בבית דין של שלושה, הוא ידון. הוא אומר, זה לא כתוב בשום מקום. פשוט לנתיבות, הנתיבות חולק על השח בכל תוקף, פשוט שיחיד מומחה, כמו שכותב כאן הרמב״ם, הוא יכול לקבל עדות, והוא יכול לדון על פי אותה עדות, ואין צורך שהעדות תתקבל בבית דין. הוא לא בית דין, נכון? הרמב״ם כתב שהוא לא בית דין, אבל אין צורך שהעדות תתקבל בבית דין. נו, אז מה צריך בכל זאת? כדי לקבל עדות. אז אומר הנתיבות, מין הגדרה כזאת. עדות צריכה להתקבל בפני מי שדן. אם אתה נתת רשות ליחיד מומחה לדון, אז העדות מספיק שתתקבל בפני זה שידון, על פי אותה עדות. מי שיכול לדון, הוא יכול לקבל עדות. עדות יכולה להתקבל בפני היכול לדון. אז אם אתה קבעת שהוא יכול לדון, אין צורך בבית דין כדי שיקבל את העדות. העדות צריכה להתקבל בפני מי שיכול לדון על פיה. כך כותב הנתיבות. אז לכאורה היה מקום לומר שיש בו מחלוקת בין זה ברור שיש מחלוקת, אבל מהו ההסבר במחלוקת? בנקודה הזאת שאנחנו עכשיו מדגישים. הוויכוח בין השח לבין הנתיבות, הגמרא דורשת פסוק. כתוב, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. דורשים חז"ל, ועמדו שני האנשים אילו עדים. ועמדו שני האנשים אילו עדים. לפני השם, אילו הדיינים. אילו הדיינים. זה דרשת חז"ל. אז השח מבין פשט שההלכה הזאת של ועמדו שני אנשים לפני השם, פירושו של דבר, עדים עומדים בבית דין. קבלת עדות צריכה בית דין. אז כמו שאמרנו, יכולים הרב סעדיה גאון והרמב"ן לחלוק איזה בית דין יקבל את העדות. האם בית דין של שלושה, או צריך דווקא בית דין של 23. הכל פנים, צריך בית דין. אין מושג של עדות לא בפני בית דין. צריך בית דין. והנתיבות, שהוא רואים שהוא הבין שאם מותר ליחיד מומחה לדון, אז פשיטה שהוא יכול לקבל עדות, אבל הרי הוא לא בית דין. אז ההסבר לכאורה בדבריו יהיה, כמו שאמרנו, אין צורך שבית דין יקבל את העדות. עדות מתקבלת לפני דיין שיכול לדון. לפני דיין שיכול לדון. אז אם קבעת שהדיין הזה יכול לדון, אז הוא גם יכול לקבל את העדות. הוא לא צריך שם של בית דין. הוא לא צריך שם של בית דין. אם קבעת שדיין יכול לדון, ודיין דן על סמך עדות, אז העדות מתקבלת על ידו, כיוון שהוא יכול לדון. כך לכאורה, היה מקום לומר. אבל לכאורה, לפי זה, תצא לנו נפקמינה. זאת אומרת, הרי הנתיבות טען בדעת הרמב״ם, הנתיבות טוען בדעת הרמב״ם, הרי הרמב״ם פוסק שיחיד מומחה יכול לדון. והרמב״ם פוסק הרמב״ם מדגיש שהיחיד מומחה הזה הוא לא בית דין. היחיד מומחה הזה הוא לא בית דין. אבל מאידך גיסא, בשום מקום הרמב״ם לא כתב, הרמב״ם כן כתב, כמו שראינו, שההודעה בפניו איננה הודעה. ההודעה בפניו איננה הודעה, כי הוא לא בית דין. אבל בשום מקום הוא לא כתב שלקבל עדות הוא לא יכול. וזו הסיבה שהנתיבות תוקף תשח. לכן הנתיבות תוקף. הרמב״ם לא כתב שהוא לא יכול לקבל עדות. זאת אומרת שלקבל עדות באמת אין צורך בבית דין. מה כן צריך אמרנו? דיין שיכול לדון על סמך אותה עדות, לפניו היא צריכה להתקבל. אבל לא צריך יותר מזה. אבל זה באמת, זה דיוק בהלכות שהרמב״ם מביא. הרמב״ם לא כתב, את זה הוא כן כתב, שההודעה בפניו היא לא הודעה, כותב הרמב״ם, בגלל שהוא לא בית דין, צריך בית דין. היה צריך לומר שגם עדות הוא לא יכול לקבל, כי צריך בית דין. את זה הרמב״ם לא כתב. משמע שבאמת, משמע קצת ברמב״ם, כדעת הנתיבות, שבאמת לא צריך לקבלת עדות בית דין. אבל מה כן צריך? העדות צריכה להתקבל בפני דיין, ועכשיו נוסיף, לא רק דיין, היא צריכה להתקבל בפני מי שיוכל לדון על פיה. מי שיוכל לדון על פיה. ואז תהיה לנו נפקמינה, משום שבעדות ממונות, ברגע שנתת, למשל, בהודעות והלוואות, לדיין מומחה רשות לדון, אז אתה אומר שעדות שתתקבל בפני דיין מומחה, כיוון שאותו דיין יכול לדון על סמך אותה, כיוון שיש לו את הרשות לדון בדיני הודעות והלוואות, אז ממילא עדות שהתקבלה בפני אותו דיין היא עדות טובה. אבל לפי אותו קו, אנחנו יכולים לבוא ולומר, מה יהיה דין עדות שתתקבל? זאת אומרת, אנחנו יכולים לומר כך, באמת אין צורך בבית דין. אבל מה כן צריך? צריך שהיא תתקבל בפני מי שיכול, דיינים שיכולים לדון על פיה. אז אם יקבלו שלושה, אפילו שהם בית דין, עדות בדיני נפשות, אז לכאורה היה מקום לפסול אותם מצד העובדה שהם הרי לא יכולים לדון על פיה. זאת אומרת, נניח אפילו שהם בידים, אבל לכאורה הם אינם יכולים לדון על פיה. מישהו ששלושה, הרכב של שלושה, לא יכול לדון דיני נפשות. אם אני, זאת אומרת, מצד אחד, בהגדרה הזאת של הנתיבות, אנחנו, יש לנו כולה. כמו שאמרנו, הדיוק בלשון הרמב״ם מוליד כולה, שאומנם הרמב״ם מצד אחד פסק שההודעה בפני דיין מומחי איננה הודעה, כי הודעה צריכה בית דין, אבל מאידך גיסא קבלת עדות, מדויק בלשון הרמב״ם, שאין צורך בבית דין. אבל מה כן צריך? צריך שיהיה, שהעדות תתקבל בפני מי שיכול לדון על פיה. אז אם זאת ההגדרה, אז בדיני נפשות יקבל הרכב של שלושה, עדות בדיני נפשות, ההרכב הזה לא מסוגל לדון על פי אותה עדות. הם לא מסוגלים לדון על פיה. אז ממילא, העדות עכשיו תיפסל מחמת שהם העידו לפני מי שלא מסוגל לדון על פיה. הצטרכו דווקא 23. אם זה נכון בדעת הרמב״ם, אז ממילא, אז הדיוק של האור שמח, אז עכשיו נשאל את השאלה, מה עושים עם האור שמח? האור שמח, הרי כמו שאמרנו קודם, דייק בלשון הרמב״ם, שהרמב״ם מביא את הדין של מי שנגמר דינו בפרק י' ג', כן? שאר חייבי מיתות, עד שיבואו עדיו הראשונים ויעידו, שנגמר דינו ויהרגו בידם, והוא שיעידו בבית דין של 23. אז שאל האור שמח, מה צריך הרמב״ם לכתוב כאן, והוא שיעידו בבית דין של 23? בשום מקום, ביחס לעדות דיני נפשות, הוא לא הדגיש את הצורך הזה שהעדות תהיה בבית דין של 23. למה כאן הוא הדגיש את זה? אמר אור שמח, הוא לא הדגיש את זה משום שהוא באמת סובר שאין צורך. בעדות נפשות רגילה אין צורך. אבל כאן, באופן מיוחד, יש צורך, כי כאן כמו שהוא רצה להסביר, כיוון שכאן זה הדין. העדות, בניגוד לעדות רגילה, שיש עדות ויש דין, אבל כאן זה עצם הדין. כך הוא רצה לומר. אבל לפי המהלך שאנחנו עכשיו הולכים בו, בהסבר הנתיבות בדעת הרמב״ם, לכאורה הדרך הזאת קשה מאוד. אז, אבל אני צריך להסביר פה את ההלכה הזאת ברמב״ם. מה יהיה הפשט כאן ברמב״ם? אז אפשר היה לומר לכאורה שהיה מקום לומר הפוך. זאת אומרת, כמו שאמרנו, באמת עדות נפשות בכל מקום לדעת הרמב״ם צריכה בית דין של 23, צריכה 23. למה היא צריכה 23? כי ה-23 הם אלה שיכולים לדון על פיה. וכל עדות צריכה להיות מתקבלת על ידי אלה שידונו על פיה. אבל כאן יש מקום לומר שהרי כבר, הרי על מה מעידים השניים האלה? שכבר הבית דין דן אותו. הרי מדובר פה על אדם שכבר נידון בבית דין. האדם הזה כבר נידון בבית דין. אין צורך לדון אותו. אין צורך לדון אותו. הוא כבר נידון. הרי האדם הזה כבר דנו אותו למיטה. מה שאנחנו עכשיו צריכים זה רק את הביצוע של הפסק דין. אבל כל הדיון כבר היה. עדים העידו וקיבלו אותם, ובית הדין דן, ובית הדין החליט. אז היה מקום לומר שאולי כאן באמת לא נצטרך אפילו בית דין של 23. כי הרי זה לא הדין. הדין כבר היה. והרמב״ם ואומר, גם כאן עדיין צריך. אבל אני יכול להבין הפוך. כאן היה מקום לומר שלא צריך בית דין של 23, משום שבסופו של דבר זה רק פרוצדורלי. כבר עצם הדין, כל החלות דין מוות על האדם הזה כבר קיים. אנחנו צריכים רק לבצע את הפסק דין. זה הכל. הכל כבר יש. אז אולי כאן באמת לא נצריך בית דין של 23, והרמב״ם אומר, לא, גם כאן צריך. כי בסופו של דבר, על סמך העדות הזאת אתה תוציא אותו להורג. אבל זה חידוש. אילו לכן היה מקום לומר גם לא כך. נחזור עכשיו לשאלה של המנחת חינוך. השאלה של המנחת חינוך. המנחת חינוך שאל, כמו שראינו, מהגמרא בסנהדרין. מהגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת, אלא, זוהי דעת ריש לקיש. ושלקיש אמר, מרבים להם בתי דינים. אומרת הגמרא, אלא מרבים להם בתי דינים, ומעיינים בדיניהם, ומסכינן לו לבית דין הגדול, וגמרי לו לדיני וקטלי לו. גמרי לו לדיני וקטלי לו. דייקה מחת חינוך, משמע, משמע בגמרה. מרבין להם בתי דינים, מעיינים בדיניהם. מעיינים בדיניהם. ומסכינן לו לבית דין הגדול. זאת אומרת, וגמרי לו. אז משמע שתחילת הדין, כל קבלת העדות מתבצעת בעיר שלהם. רק, וכמו שהריש לקיש הסביר קודם, מרבים להם בתי דינים הכוונה, דואגים שבעת ובעונה אחת ידונו כמה סנדריות קטנות את כל אנשי אותה עיר, בעת ובעונה אחת, כדי שמצד אחד לא נענה את דינם, ומצד שני נוכל לראות אם באמת זה רוב העיר או שזה לא רוב העיר. ברגע שנראה שזה רוב העיר, נעלה אותם בירושלים ונגמור את הדין. זה אומרת הגמרא. שאל המנחת חינוך, איך אתה מקבל את העדות בבית דין של 23? איך אתה מקבל את העדות בבית דין של 23? אז לכאורה יש לעיין פה בפשט הגמרא. הרי הגמרא מביאה קודם, את הדעה של רבי יוחנן. התמר. רבי יוחנן אמר, דנים וסוקלים. נו, אני שואל את השאלה, אז מה הוא עושה? דנים וסוקלים. אז איפה אתה תדון דין עיר הנידחת? התשובה היא כך. יש בעיר נניח 150 בני אדם, אני דן אחד, סוקל אותו. עוד אחד, סוקל אותו. הגעתי למצב שיש כבר 76. כבר רואה 75 הרקתי, ה-76 זה כבר רוב. האדם ה-76 הוא כבר רוב. אז אותו אני מעלה לירושלים. אותו אני מעלה לירושלים, אני לא דן אותו. זה דין עיר הנידחת. נו, אז עכשיו נשאלת השאלה, דן החזון איש. 75 בני אדם הרקת בסקילה. 75 בני אדם הרקת בסקילה. כי לא כמרובים העובדים, כיושבי עיר הנידחת, אלא דנת אותם כיחידים. אז מה תגיד? כל מה שעשית היה בטעות. שהרי עכשיו מתברר שהדין שהיה מגיע גם לאותם 75 הוא לא סקילה. הוא לא סקילה. הרי אתה רואה שעכשיו התברר לך שיש לך 76, לפחות. אז מה שעשית התברר שהיה בסקילה, היה בטעות. זה, כך נבין פשט מרבי יוחנן. שאל החזון איש, אמר לכאורה ברשי מדויק כך. ברשי כתוב כך, דנים וסוקלים עד חציין, דמחזקין עלו כיחידים. מחזקין עלו כיחידים, אני עוד לא יודע שיש פה רבים. ודנים וסוקלים, ומחציין ואילך נתברר הדבר למפרע שהותחו רובה. ואבו בסייף. אז ברש"י מדויק, נתברר הדבר למפרע שהותחו רובה, ואבו בסייף. אבל החזון איש אומר, זה קשה מאוד להבין כך. מה הפשט? הרי אתה הוצאת בסקילה, ואחרי זה מתברר שמה שהוצאת, אז איך באמת עושים דבר כזה? הרי באמת יכול להתברר אחרת. איך אתה עושה דבר כזה? נו, אז מה בכל זאת הפשט? אז צריך לומר שהפירוש, זאת אומרת, הפירוש יהיה כך. באמת, כל עוד לא דנתי את הרוב, אין דין עיר הנידחת. כל עוד לא דנתי את הרוב כעובדי עבודה זרה, באמת אין, גם, באמת נגיד כך, גם אם באמת רובם עבדו עבודה זרה, גם אם באמת רובם עבדו עבודה זרה, אבל כל עוד לא דנתי את הרוב, אין פה דין עיר הנידחת. דין עיר הנידחת יהיה רק כשאני אדון את הרוב. אז ממילא אני יכול לבוא ולומר, אם ככה, אז כבר לא רחוק לומר, מה שאל המנחת חינוך? המנחת חינוך שאל, כתוב מרבים להם בתי דינים ומעיינים בדינם, וההבנה שלו הייתה פשט, מה הפשט? פשט הוא שבאמת אנחנו מקבלים את העדויות על כל אחד ואחד. מקבלים את העדויות. והשאלה היא איך אתה מקבל עדות? הרי לפי הרמב"ן, בית דין של 23 לא יכול לקבל עדות שצריכה להתקבל בבית דין של 71. כי הבית דין של 71 הוא זה שצריך לדון אותם. הבית דין של 71 הוא זה שצריך לדון אותם. אז שאל המנחת חינוך, אז איך בית דין של 23 מקבל? כמו שאתה הרמב"ן סובר שבית דין של 3 לא יכול לקבל עדות בדיני נפשות, כי הבית דין שדן דיני נפשות זה סנהדרין קטנה של 23, על פי אותו עיקרון. בית דין של 23 לא יכול לקבל עדות שצריכה להתקבל לבית דין של 71. אז מקודם ניסינו לומר שהפשט יהיה ליישב את הרמב"ן, שאולי באמת ההלכה המיוחדת של נאמרה בדין עיר הנידחת היא לא הדין. הדין באמת יכול להיות בבית דין של 23. אבל החותמת, החיתום, צריך להיות בבית דין של 71. אבל לכאורה, לפי היסוד שניסינו לומר ברמב"ם, על כל פנים, לפי הבנת הנתיבות, שעדות צריכה להתקבל לפני הבית דין שהוא זה שידון, כן? אז יש מקום לומר שאם הבית דין שידון בסופו של דבר, זה יהיה הבית דין של 71, אז העדות צריכה להתקבל בית דין של 71. אז באמת נשאלת השאלה, איך בית דין של 23 מקבל את העדות? אבל נוכל עכשיו לומר שבאמת אין פה דין עיר הנידחת כל עוד לא דנו את רוב העיר. כל עוד לא דנת את רוב העיר, אז כמו שאמרנו קודם, גם אם באמת רובם עבדו, גם אם באמת רובם עבדו עבודה זרה, אבל מה שקובע כאן דין עיר הנידחת זה רק אם באמת נידונו באמת, כל עוד לא נידונו רוב העיר, גם אם נידונו קודם לסקילה, זה לא עיוות הדין. משום שאין פה עדיין דין עיר הנידחת. דין עיר הנידחת יהיה רק כשאנחנו נגיע למצב שבו דנינו את רוב העיר. אז יחול דין עיר הנידחת. כל עוד לא דנינו את רוב העיר, לא חל פה דין עיר הנידחת. יותר מזה יכול להיות. כל עוד לא העלינו אותו, כדי לתת פה דין עיר הנידחת, צריך את הבית דין הגדול בירושלים. אסור לבית דין של 23 או לבתי הדינים של 23, ברגע שהם רואים שיש מצב של רוב, אז הם כבר לא יכולים להמשיך לדון. הם לא יכולים להמשיך לדון. ככתוב, והוצאת את האיש, הוא, את האישה, היא אל שעריך. איש ואישה אתה מוציא לשעריך, אבל אתה לא מוציא את כל העיר כולה לשעריך. ואתה רואה עכשיו שזה כבר כל העיר כולה, זה כבר לא איש ואישה. אבל באמת את הדין של עיר הנידחת צריך בית הדין הגדול בירושלים לתת. אז ממילא כל עוד לא נתן בית הדין, כל עוד זה לא הובא לפני בית הדין הגדול של ירושלים, אז הסנהדרין הקטנה יכולה לדון בסקילה. אלא מה? רבי יוחנן אמר, כמו שהסברנו, רבי יוחנן אמר, לא אכפת לי שיסקלו. וההסבר כמו שעכשיו אנחנו אומרים, בגלל שבאמת עדיין אין פה דין עיר הנידחת. גם אם בסוף יתברר שרובם עבדו, אבל כרגע עוד אין דין עיר הנידחת. אלא מה? מה שריש לקיש חלוק, שבמקום ליצור מצב שבו, כמו שאומר רבי יוחנן, אנחנו נוציא ונסכול, אני מעדיף לכתחילה שכל אחד יקבל את דינו, ולכן אני אומר שמרבים להם בתי דינים ומעיינים. אבל כבר לא קשה מדוע אתה מקבל את העדות בשלב הזה, הרי צריך בית דין הגדול, כי כל עוד אין לנו מציאות של רוב, או כל עוד אין לנו מציאות של רוב, אין דדים של 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 של, של, של בית הדין הגדול. צריך רוב כדי שיהיה בית הדין הגדול. אז ממילא כשכל בית דין ובית דין מקבל עדות בשלב הזה שהוא מקבל את העדות, עוד אין רוב. בשלב הזה שהוא מקבל את העדות, עוד אין רוב. כיוון שבשלב הזה שהוא מקבל את העדות, עוד אין רוב, אז אין שום מניעה של בית דין של 23 יקבל את העדות. רק אחרי שבאים לפני הסנהדרין הגדולה, דהיינו אחרי שכבר התברר שבאמת יש לך פה מציאות של רוב, ובאת לפני הסנהדרין הגדולה בירושלים, אז כבר יש מקום לדון, כמו שדן המנחת חינוך לשיטת הרמב"ן. אם אתה סובר שבית דין של 3 לא יכול לקבל עדות בדיני נפשות, אז על פי אותו קו מחשבה, גם בית דין של 23 לא יוכל לקבל עדות שצריכה להתקבל בבית דין של 71. אבל זה רק אחרי שיש לנו רוב. לפני שיש לנו את הרוב, יכול להיות שהדין הזה עדיין לא קיים. כי ברבי יוחנן לכאורה, כמו שאמרנו, כמעט, כי אנחנו צריכים להגיד, להגיד כך. כי הרי רבי יוחנן הוא יותר קיצוני. רבי יוחנן הרי אומר שאפילו סוכלים, אפילו סוכלים. איך אפשר דבר כזה? הרי יכול אחר כך להתברר שיהיה רוב. התשובה היא, כרגע עוד אין. דין 71 יחול שיהיה רוב. כל עוד אין רוב, אז עכשיו זה בית דין של 23. כך לכאורה אפשר לומר.